תקיע שויפר. יש לנו מצווה מיוחדת בראש השונה, חוץ ממה שזה היום הראשון של הסרס מתשובה, וזה אחד מימי התשובה, יש לנו את המצווה של תקיע שויפר. המצווה של תקיע שויפר בעיקרון מבוארת בתורה. התורה אומרת, מצווה ססי, ובחוידש השביעי באחוד לחוידש, מיקרו קוידש יהיה לוחם, כל מלכס אבוידו לא יסעסו, שביום הראשון של תשרי, כן, באלף בתשרי, בראש השונה, לא לעבוד, כל מלכס אבוידו לא יסעסו, זה יהיה מיקרו קוידש, יום שהוא קרו לדברים קדושים, לתורה, לתפילה, יום תרועו יהיה לוחם, יום תרועו יהיה לוחם, שהיום הזה יהיה יום תרועה. יפה, למה איזה חזל תקנו איזה צורה נעשה את התרועה הזאת? שזה יהיה לתקוע מיושב ומעומד ולעשות תקיעה ותרועה ותקיעה, ואנחנו לא יודעים מה זה בדיוק התרועה, אם זה מה שנקרא היום תרועו, או שמה שנקרא היום שבורים, או מה שנקרא היום שבורים ותרועו ביחד. ולכן אנחנו, מה שאנחנו עושים זה את התשע קולות האלה שצריך להשמיע, כן? תקיעו, תרועו, תקיעו, תקיעו, תרועו, תקיעו, תקיעו, תרועו, תקיעו, אנחנו מכפילים בתקיעו, תרועו, תקיעו שלוש פעמים, תקיעו שבורים, תקיעו שלוש פעמים, ותקיעו שבורים, תרועו, תקיעו שלוש פעמים. טוב, טעמי המצוות. טעמי המצוות. אז על מה יש לנו הרבה טעמים מעניינים מרבי סיינו הראשונים ומהגאוינים, ויש לנו טעם של עשר טעמים שכתובים ברב סעדיה גאון. הייתי רוצה לראות שטיקל מעניין, שדווקא מתחבר מאוד לפשט של הדברים, שנמצא במאה השילוח. אולי טיפ טיפול את הקדמה לעניין הזה. המחזור של החגים בסופו של דבר, או יותר מכון בתחילתו של דבר, מתחבר למחזור השנתי. אדם חקלאי שמחובר לאדמה, לא שגר בקומה 15 באיזה מגדל בטון מנותק, כן, אדם שחי את העולם בצורה הנכונה שלו, כמו שהתורה לפחות רואה את הצורה הנכונה שבני אדם צריכים לחיות, זה אדם שהוא גר ביישוב שהוא חצי חקלאי חצי עירוני. היישובים הם לא מדי גדולים, אתה רואה את זה לפי כל הצורה שהתורה מתייחסת לזה. הרב הירש מזכיר את זה בפרשס מסעי, יש לו קטע בפירוש על התורה שהוא מדבר שם על הגבולות, הוא מדדתי מחוץ לעיר 2000 באמה, אז הוא מגדיר את הצורה שהתורה רוצה שאנשים יגורו, וזה עיר לא גדולה, לא מפותחת יותר מדי, זאת אומרת שאנשים לא יהיו מנותקים בשמי שמיים, צד שני שאנשים גם יגורו במרחב קהילתי, לא כמו שהיו מקומות שאנשים גרו, ואתה יודע שאם אתה רואה את האשן שיוצא מהרובה של השכן אז אתה קרוב מדי, ככה היה בדרום אפריקה אצל הבורים לפני מלחמת הבורים, לפני 120 שנה ויותר, אז הם היו חיים באזור, כל אחד כאילו חווה אזור כזה. אז גם זה לא הצורה הנכונה, שאנשים חיים כל כך מנותק אחד מהשני, וגם לא שאחד אנשים גרים פשוט בקומות, אתה יודע, כמו איזה במחסן סחורות, אחד מעל השני לגובה עצום, אלא משהו מאוזן ביניהם. יש מצד אחד אנשים שעובדים בחקלאות, אבל יש גם אנשים בעיר, כולם איזה עיר קטנה כזאת. טוב, בכל אופן, אבל הצורה הנכונה, זה כמו שאנחנו רואים את זה, גם החגים די משתלבים עם המציאות החקלאית. עם המציאות החקלאית. יש לך את הזמן שבו השעורים מוכנות, ואז אנחנו מביאים עומר, והזמן שבו החיטים מוכנות, ואנחנו מביאים את שתי הלחם, ויש את ובתורה גם החגים נקראים על שם זה, חג העצרת, יש זמן האסיף, חג האסיף. החגים נקראים על שם הפעולות החקלאיות שנעשות בזמן הזה. עכשיו, תשרי אנחנו יודעים. תשרי אנחנו יודעים שזה בעצם סוכות. סוכות זה החג של אוספכו, מגורנכו ומעקבכו. אדם גידל יבול במשך שנה שלמה בשדה, אם זה פרדסים, אם זה גידולים חד שנתיים, רב שנתיים, לא משנה איזה סוג גידולים שלו יהיה, אבל אדם השקיע את הנשמה שלו, עשה והכל והכל מוכן, ועכשיו במשך הקיץ לאט לאט הוא קצר את כל הדברים, מתי שהם הבשילו והם מוכנים, הוא קצר אותם, עדיין היה קיץ, השאיר אותם בשדה, ובמשך המשך הקיץ הוא אוסף אותם, מטפל בהם, אוסף אותם, מכניס אותם לתוך הבית לקראת החורף. והזמן שבו הכל נכנס הביתה, הכל מסודר בבית, זה הזמן הזה, חודש תשרי. החודש, סוף הקיץ, לקראת תחילת הסתיו, לקראת תחילת החורף, זה הזמן בו האדם מכניס את כל היבול הביתה. אז דבר הזה של להכניס את כל היבול הביתה, מביא לאדם תחושה נפלאה של שמחה. זה בעצם אדם שמקבל משכורת פעם בשנה. זה חקלאי, כן? הוא עובד, 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 משקיע שנה שלמה, לוקח הלוואות, אתה צריך להסתדר, כולל לחיות את החיים שלו, וגם להשקיע ביבול, להשקיע בעבודה שלו, שנה שלמה, ופעם בשנה יש משכורת. פעם בשנה הוא מקבל משכורת שנתית על כל העבודה שלו של שנה שלמה. עכשיו, משכורת שנתית מובילה את הבן אדם גם לתחושה של שמחה, אבל מצד שני, חוץ מתחושת שמחה, יש גם תחושת התרחבות מסוימת. התחושת ההתרחבות בנפש, המקום של ההתרחבות של הנפש, הוא המקום של החסד. זה מקום שבו האדם, כשהוא מרגיש שיש לו, אז הוא גם מסוגל לתת לאחרים. נכון? אדם שמרגיש שאין לו, לא משנה אם יש לו, אין לו באמת. שאלה מה הוא מרגיש. אם אדם מרגיש שיש לו, הוא מסוגל, לא, יכול להיות שאין לו הרבה, אבל הוא אברך, בלי הרבה כסף, אבל הוא יכול לתת צדוקה, כי הוא מרגיש שיש לו. לעומת זאת, הוא יכול להיות אדם עשיר מאוד, אבל הוא עוד לא ישלים את המיליון העשירי, אז הוא מרגיש שאין לו, כי הוא חי בתחושת אין לי, והוא לא מסוגל לתת. אבל בסופו של דבר, התחושה שיש לו, אדם שמרגיש שיש לו, הוא נמצא במקום של חסד, של אהבה, של התרחבות, והוא יכול לתת לאחרים. לעומת זאת, אדם שנמצא במצב של דין, של גבורות, של צמצום, הוא לא מסוגל לתת לאחרים, הוא לא מסוגל לשחרר. הוא משאיר את זה לעצמו, הוא לא בטוח שזה יישאר אצלו. מה שיש לי, אני חייב לשמור, ואני צריך גם לקחת מהאחרים, כן? זה המקום שבו קנאה מתחילה, וכעס מתחיל, וכל המידות האלה. המצד שני, במקום של ההתרחבות, והאהבה, והחסד, וגם מגיע, כשזה לא מאוזן, מגיע תאוות. כי האדם, יש לו, אז ככה תהנה, למה לא? מה, יש לך מלא כסף, אז תכנס למסעדה ותאכל. כאילו, לא חבל? אם יש לך את הכסף, ואתה בטוח בכסף, ואתה מסוגל לפזר, אתה מסוגל לפתוח את היד ולתת, אז תן, תן לעצמך. תאוות או חמדה. כשיש לאדם הרבה, אז הוא גם הרבה פעמים רוצה עוד יותר. הוא מרגיש טוב עם הכסף, זה עושה לו תחושה טובה. הוא קיבל משכורת, הוא בשמיים, האף שלו למעלה, כן? אתה ראית פעם בן אדם שמקבל משכורת פעם בשנה? איך הוא נראה כשהוא קיבל את הכסף? הוא כולו רוקד. לא יודע מה. קיצור, נראה בהתאם. עכשיו, מה שקורה שבחודש תשרי הקדוש ברוך הוא אומר לנו איך להתנהג בזמן שאנחנו מקבלים את המשכורת השנתית. אתה נמצא עכשיו במצב של התרחבות גדולה, של אהבה גדולה, של חסד גדול, של שפע עצום. בוא, תתנהג עם השפע הזה בצורה נכונה. תשרי מורכב משתי מערכות של חגים, כן? ראש השנה ויום כיפור שהם ימי דין, ואחר כך מגיע סוכות שזה ימי אהבה, ימי חסד. סוכות זה זמן שמחה, זמן שמחתנו. זמן שבו אנחנו בעצם חוגגים ולוקחים את פסולת גורן ויקב, בונים סוכה מדברים שהם פסולת גורן ויקב, לוקחים את ארבעת המינים שזה מינים שהם מביאים שמחה, האתרוג מביא שמחה, הלולב מביא שמחה, זה היבול של שצומח פה ושאנשים שמחים בו, כולל הדסים והרבות והכל, שזה דברים שעושים טוב לבן אדם, ואיתם אנחנו מנענים, אבל אנחנו לוקחים את השמחה שיש לנו ומכניסים אותה לפני השם. ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעה סיומים. זאת אומרת, לא, אתה לא משאיר את השמחה בדבר החיצוני. אתה לוקח את השמחה הזאת ומכניס אותה לביס מדרש. לוקח את השמחה הזאת וחוגג לפני השם. אתה זוכר את הנותן. אתה זוכר את מי שבאמת עומד מאחורי הכל. כי זה אחד הניסיונות הכי גדולים שלנו. דיברנו על זה כבר בכמה שיעורים. שעבודת אלוקים נתפסת בדרך כלל בצורה הגויית שלה, בצורה הפחות טובה שלה, כעבודה בזמני מצוקה, כפעילות בזמני צרה. כשקשה לי אני בורח לאלוקים. זה לא פסול, גם זה טוב. אבל העבודת השם האמיתית שלנו זה להתחבר לקדוש ברוך הוא מתוך ההרחבה, מתוך השמחה, מתוך מה שיש לנו. לזכור את הנותן כשהוא נותן לך, לא רק שחסר לך לברוח אליו, אלא לזכור את הנותן כשיש לך. יפה. עכשיו מגיע סוכות ואנחנו שמחים בשם, שמחים במה שהוא נתן לנו, וזה הווידה של שמחה של סוכס. אל תיקח את השמחה שקיימת לך ותשאיר אותה בעולם החולי, בעולם של חול, והנה ברוך השם יש לי מזכורת, אז זהו, אתה רוקד עם זה. לא, תיקח את זה להוסמכתם לפני השם לקייכם. תוביל את זה, תהפוך יום ראשון מיקרו קוידש ויום שמיני מיקרו קוידש, הצרס תהיה לכם. בזמן הזה תעבוד את השם. תעשה שמחה בזה שאיבו, תעשה שמחה סטוירו. תיקח את השמחה וזה אותו רגש ותפתח אותו למקום הנכון. דרך אגב, את היסוד הזה של להשתמש ברגשות שבאים מסיבות אחרות ולחבר אותם בעומק שלהם לשמחה אמיתית, לשמחה קדושה, זה אנחנו רואים אפילו אצל יעקב אבינו. עוד פעם, השאלה איך מפרשים את זה, אבל לפי הפשט המקובל, שיעקב הבינו כשהוא רואה את יוסף, מתעוררת בליבו אהבה, אז מה הוא עושה? קורא קריאת שמה. מה קשר? הוא אוהב את הבן שלו, אז למה עכשיו קריאת שמה? לא, כי בעצם שורש כל האהבות זה אהבת השם. ושורש כל השמחות זה שמחה בעמידה לפני השם יסבורך. רק כשהאדם מקבל כסף, הוא מרגיש עומד לפני השם, הוא אפילו לא יודע לפרש את זה ככה, אבל הוא מרגיש עומד לפני השם, בא לך התורה ואומרת, אל תתפוס את הדבר בצורה השטחית שלו, יש לי כסף. לא, תסתכל על יש לי אהבה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בצורה של כסף. יש לי אהבה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בצורה של ילד. יש לי אהבה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בצורה של חסד מסוים. ותראה את הקדוש ברוך הוא, תזכור את הנותן, תזהה אותו בתוך הסיפור הזה. בתוך כל פרט ופרט שאתה מקבל. בסדר, וזו העבודה שלנו. אבל מה? יש פה גם סיכון מסוים. כמו שאמרנו, כשאדם מקבל שפע גדול, הוא מתפזר. הוא מרגיש מפורק, הוא מרגיש, וכולנו רואים את זה, כן? אחד סיפר לי שהוא היה נותן לה עוזרת אצלו בבית, היה נותן לה את המשכורת פעם בחודש, והוא היה ראה תופעה נוראה, היא הייתה פשוט מקבלת את כל המשכורת שלה, הייתה הולכת קונה נעליים. אז היא קנתה נעליים ב-1,500 שקל, או יותר, אבל לא היה לה אחר כך אוכל בבית. אז תכלס, הוא חתך אותה ונתן לה 100 והלאה, הוא נותן לה את המשכורת רק פעם בשבוע. בפעם השבוע, אז היא חוזרת הביתה, עוד נשאר לה משהו. גם אם היא מבזבזת, עוד נשאר לה משהו. אז יש לה חובות, אז היא מכסת חובות מהשבוע. אבל יש, זה מדי הרבה אנשים בעולם. זאת אומרת, גם פה בארץ וגם בכל מקום, אתה פוגש את התופעה הזאת, שאנשים שחיים לא מחושב. זאת אומרת, הבן אדם מקבל, הוא מרגיש את השטרות בידיים, זה עושה לו את התחושה הזאת, לשפשף את השטרות, עושה לו תחושה מאוד מאוד נעימה, והוא מתפזר. הוא מבזבז, הוא עושה שטויות. איך עוזרים לבן אדם כזה? תכלס, התורה מלמדת אותנו איך להתמודד עם תחושת התשרי הזאת שוואו, יש לי את כל העולם עכשיו, אני המלך, אני... כאילו, לא אתה המלך, הוא המלך. יש דין, כל מה שיש לך הוא לא בטוח. אתה חי, זה גם לא בטוח. זוכרנו לחיים, תבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך חיים. נסן את תויקף, מי במים, מי באש, מי ישקט, מי יתערף, מי יעני, מי יאשר, מי ישפל ומי ירום. ברוך השם יש לך, מצוין, תשמח שיש לך, אבל תזכור שזה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובטח לך ליום אחר, אל תתהלל ביום אחר כי לא תדע מה ילד יום. הקדוש ברוך הוא בזמן הזה של תחילת תשרי ודווקא אז מזכיר לנו את זה שיש פה מלך על כל הארץ ויש ימי דין ויש גבורות ויש צמצום בעולם. אל תתפזר יותר מדי עכשיו עם תאוות וחמדות. תזכור שיש גם מחר. תזכור שיש גם דברים אחרים שיכולים גם להיות צמצומים, ותתנהג בהתאם. תתנהג מדויק ונכון עם מה שאתה מקבל. כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, יראה זה בעצם רצון להביא את הבן אדם לדיוק של החיים. זאת אומרת, תדע לך שמה שאתה מתעסק זה לא שטויות. זאת אומרת, תמיד אנחנו מביאים את המשל שמה זה יראה, כמו שאתה בן אדם נוסע על איזה סובר או 82, והוא מרגיש חופשי, כאילו מה כבר יכול להיות? שריטה, זה כבר כל כך שרוץ מכל הכיוונים, שעוד שריטה לא תזיק. אני לא יודע, עכשיו זה כבר 82 מתחיל להיות רכב הספנות, אז אני לא בטוח, אולי צריך לשנות את הדוגמה. אבל בגדול, יש רכב ישן שכבר נשרט כל כך הרבה, מלוכלך, מלא, יאללה, בסדר. אתה עולה על מדרכה, נוסע, מה יקרה כבר? עוד מכה, עוד מכה. פתאום מישהו מגיע אליו ואומר לו, אח שלי, אתה לא נוהג עכשיו באיזה סוברו ישנה, אתה נוהג על פורשה 2018. וואו, רגע, הוא מתחיל פתאום לנסוע יותר מדויק, הוא לא, מה קרה, אתה לא נהנה? בטח שאני נהנה, אני נהנה הרבה יותר ממקודם, אבל אני לא הולך לבזבז את זה. יש לי מה להפסיד, יש לי מה להפסיד. אם עד עכשיו לא היה לי מה להפסיד ולכן לא היה אכפת לי, יש לי מה להפסיד. אז הוא נמצא עכשיו במצב שאותו אנחנו מכנים יראה. הוא מפחד להפסיד, הוא נהנה הרבה יותר, אבל הוא מפחד, אבל יש לו איזו נקודה של יראה. ולכן מה היראה גורמת לו? לסבול? ממש לא. היראה גורמת לו לרצות להיות מדויק. הוא לוחץ על הגז בצורה הנכונה, הוא לוחץ על הברקס בצורה הנכונה. זאת אומרת, בוא נגיד, אם קודם הוא לחץ רק על הגז, עכשיו הוא לוחץ גם על הברקס. בסדר? כי פתאום הוא כבר לא רוצה להגיע יותר מדי קרוב לקיר, כי הוא מפחד. הוא לא רוצה שהרכב יסרט, הוא לא רוצה שהרכב יארס. זה בגרון הרעיון של יראה, אבל מה קורה כשבן אדם נמצא בתכונת התרחבות פנימית, שזה בעצם המצב של תשרי? פורשה, נקנה שתיים. מה הבעיה? הוא מרגיש כמו איזה מיליונר סעודי, אתה מבין? אין לו בעיה גם לקחת פורשה, לדרדר אותה מראש ההר, כי מקסימום נקנה עוד אחד, מה המשמעות של זה בכלל? לא, אז אתה רואה בעיה ומעמידה אותך במקום, אלו, תרגע, תרגע, תרגע. זה לא הכיוון וזה לא הדרך. תתמקד, תהיה במצב של יראה. הקדוש ברוך הוא מלך, ויש מלכות בעולם, ויש הנהגה מסודרת בעולם. אתה לא יכול להתנהג כמו איזה מופרע בגלל שעכשיו קיבלת משכורת. עכשיו, יש לנו 10 ימים של תחילת תשרי, שזה בעצם הימים האלה, של ראש השונה ויום הכיפורים, של להעמיד את הדברים על צורתם ועל מכונם ובצורה המדויקת שלהם, to focus, להיות בפוקוס המדויק. אחר כך אנחנו כבר יכולים להתקדם לכיוון של שמחה, של סוכס, שזה כבר השמחה. אחרי שהעמדת את הדברים על דיוקם, אתה יכול להתחיל לשמוח. אבל בשביל זה יש לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בימים של תחילת השנה, את ראש השונה וכל שויפור, והדברים האלה להעמיד אותנו במקום. עכשיו, זה צריך להבין שכל שויפור, חוץ מכל הרמזים הנפלאים שיש בו, הוא גם כל מעשי. במה היו משתמשים בשופר למשך כל ההיסטוריה? להזעיק אנשים למלחמה. אם זה לצאת למלחמה, אם זה להתמגן, נכון? תראו ביחזקאל, פרק למד בייס, שהנובי מדבר שם על הצופה שעומד בראש המגדל, ורואה את החרב באה לארץ, הוא רואה את הצבא של האויב, מגיע, ותקע בשופר, והעם לא נזהר, הוא נפשו מילאת, והרשע בעוונו ימות. כאילו, אלה מי שמת בעוונו מת, דמו בראשו. אבל אם הצופה לא תקע בשופר ולא יזהיר את העם, אז הצופה יהיה מחויב על כל מה שכל מי שמאמי העם לא עשה. אז יפה, אתה רואה פה שהמציאות הייתה, היו תוקעים בשופר. איך הנביא אומר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, הוא לא מדבר על שופר של ראש השונה, זה פשוט, כן? למרות שהבעלי מוסר משתמשים בזה בשביל השופר של ראש השונה. אבל הוא מדבר על שופר רגיל. אומר, אם יתקע שופר בעיר, אם אתה שומע פתאום קול של אזעקה, והעם לא יחרדו, כל אחד מרגיש חרדה בלב, כל אחד נראה, וואי, מה צריך לעשות? אבל צריך לראות מה קורה. הפחד הזה, זה קול שופר. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו את השופר ותתקעו בשופר ביום הזה של ראש השונה, באלף ותשרי, מה הוא בעצם אומר לנו? תשתמשו באזעקה. במושגים של ימינו זה היה כמו, תפעילו את האזעקה אחרי שחס של ראש השונה. ואז פתאום אחרי שחס של ראש השונה, כולם בשקט, והוא, אתה שומע את הקול הזה של... ולא משנה מה אנשים חושבים, אבל כל המחשבות שלהם נמצאים במקום מאוד מסוים מבחינת הרגש. הרגש הזה של חרדה, פחד, דריכות, מקום של מבינים שהעסק מאוד מאוד רציני, אי אפשר לשחק עכשיו. כי זה סכנת מוות. וזה בעצם מה שהשופר מעביר לנו, זה המסר שהוא מעביר בעצם היותו, בעצם תקיעת הקול של השופר. זה שהיום אצלנו שופר משמש רק לזה, אז ממילא, עוד פעם, כמו הרבה מושגים שאיבדנו עם הזמן, גם את זה נחלש קצת. אבל דווקא בגלל הקול של השופר, וכל שופר גם גורם להמלכה. כשהיו באים להמליך מלך, אז היו בעצם קוראים לציבור, תהיו עכשיו מכוונים, תהיו דרוכים, תהיו מודעים למה שקורה. אל תרחפו לי עכשיו, אל תהיה ראש בעננים, או חושב על משהו, עסק ופטפט עם חבר שלך. נשמע קול שופר, וברגע שנשמע קול שופר, דממה. ואז מכתירים יחיה המלך. זה גם הכנה להכתרת המלך. מה שקורה פה בראש השונה, כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו בעצם באים למקום הזה של להכתיר את המלך וגם להכניס אותנו למצב של דריכות. בוא נראה באמת עכשיו את הלושן של האיש ביצר במאה שילוח בפנים. אומר, הוא מתייחס דווקא לגמורה ברזם מאה שילוח על הגימורה בתזיין ומת בייס בראש השונה. כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. אומר, זה שאומר הקוסוף, את השם האמרתו היום. אומר, מה זה שאת השם האמרת היום? שאנחנו היינו שמאמינים לא על דבריו. אנחנו מאמינים לקדוש ברוך הוא. אומר, למה צריך להאמין לקדוש ברוך הוא? אומרת, לא להאמין בקדוש ברוך הוא, אלא להאמין לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה להאמין לקדוש ברוך הוא? יש לפעמים שהוא אומר לנו דברים, לעשות דברים מסוימים, וזה יהיה לכם טוב. ואנחנו מנסים לעשות את זה, וזה לא כל כך מרגיש נחמד. זה לא כל כך מרגיש טוב. יש לפעמים שלב כזה בעבודת השם שבו אתה פועל ועושה דברים וזה לא עובד, לא כמו שכתוב בספר. ואז אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא אמון, להאמין בו, למרות שבעצם אנחנו לא רואים שזה קורה, אנחנו מאמינים בו. אומרת, כי מתחילה כשאודום נכנס בדברי תוירו אינו מרגיש שום טעם. אומר, זה לא רק שזה קורה לפעמים, זה קורה בדרך כלל, אבל אנחנו יודעים ש כן, בכל ההתחלות קשות, מכאן ואילך יהיה רב לכם. אבל בהתחלה כל ההתחלות קשות, אדם נכנס לדברי תורה, והוא מחכה להתרגש, והוא מחכה להיות שיהיה נחמד ושיהיה תחושה נפלאה, וזה לא קורה, והוא לא מרגיש שום טעם. אך בסוף מאיר לו השם יזבורך. אבל איך האדם מתמודד בשלב הזה שהוא רוצה וזה לא קורה? אמונה. אמונה לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה יהיה טוב. כעת זה עדיין לא מספיק טוב. כעת אני עדיין לא חווה את, את הטעם הזה. אבל אני מאמין לו. וכשהאדם מאמין לקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא מאמין לו ומברר אותו לטוב. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא נותן אמון לבן אדם. שהאדם הרי... כשהוא מנסה לעשות טוב, הרבה פעמים הוא עושה טעויות ועושה שטויות. אבל הקדוש ברוך הוא מאמין לבן אדם שאתה אומר שאתה רוצה לעשות טוב, זה בסדר. למרות שהתבלבלת ולמרות שעשית הפוך מטוב, ואפילו גרמת נזקים, אבל אני מאמין לך שהכוונה שלך הייתה לטובה. אז יש כמה שהאדם מתחזק במקום הזה של האמונה לקדוש ברוך הוא, שאפילו אני לא רוצה, אני לא יודע שזה טוב, אבל אני רוצה, אני יודע שבסוף יהיה טוב, אז כך גם הקדוש ברוך הוא מאמין לבן אדם, שאפילו שבינתיים הוא לא ממש רואים את הטוב שבו, הקדוש ברוך הוא מאמין שיש בו טוב, ומגלה את הטוב הזה, שבו מברר אותו לטוב. מברר שבתוך העומק של העומק של המעשים שלו תמיד יש טוב. זאת אומרת, צריך לזכור שלמרות שבאישביצה אנחנו מדברים המון על הנקודה הזאת, שבסופו של דבר הכל מתברר לטוב, וכל מעשה של כל יהודי הוא רק טוב, הדבר הזה לא קורה באוטומט. הוא לא קורה באוטומט. הוא קורה בתהליך של הגאולה. זה באמת, אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו וברוב חסדיו, באהבתו אותנו, יגלה שכל מה שעם ישראל רצו זה רק טוב. אבל היום זה יכול לקרות רק תלוי בנו. אם אני עצמי ינסה לברר את עצמי לטוב, הקדוש ברוך הוא בחסדיו יברר אותי לטוב. אם אני מצד עצמי יגלה אמון בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יגלה אמון בי. אם אני עושה את התהליך של תשובה, שזה להשיב את הדברים על השם מזבורך, ולזכור שאני מוכנע, וימי עבודה והכנעה לפנו מזבורך, כמו שהרם קורא לזה, הוא מברך ומונוס אילוב, בורח לקדוש ברוך הוא, משיב את הדברים על השם מזבורך, כלשון המערל. כשאני עצמי בא ומחזיר את הדברים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יברר לטובה שבאמת הכל הוא עשה. אבל זה לא קורה באוטומט בלי תשובה. זה לא קורה בלי התהליך הזה שאנחנו משיבים את הדברים, בלי המודעות שלנו. בסופו של תהליך, בקיץ היום, הנה הקדוש ברוך הוא כן יברר את הכל לטוב. אבל כיום זה תלוי בעבודה שלנו. העבודה שלנו בנויה על אמון בקדוש ברוך הוא, ואז יש לו אמון בנו, ותשובה. זאת אומרת שאנחנו מציפים ומודעים לעניין שהוא זה שעומד מאחורי הכל. עכשיו, קל מאוד להגיד, וואלה, כל העבירות זה הקדוש ברוך הוא מאחורי הכל. לא, זה לזכור את הנותן, בזמן הנתינה. זה לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הכל, בכל שלב בחיים, בכל פרט בחיים. זה לחיות עם השם יזבורך. וכשאדם חי עם השם יזבורך, אז גם העבירות שלו מתבררות לטוב, כי הוא משיב את כל המעשים אל השם יזבורך. יפה, אבל, וזהו, אומר האיש ביצר, כל לשון אשר ראשו בתחיל עושה. מה הכוונה רשע? רש, רש, זה לא רשע, אלא רש, רש, אני. עוני וראש. כל שנה שראשו בתחילו, זו כל שנה שהיא ענייה בתחילתה, היינו, שהאדם נכנס, הוא נכנס לעבודת השם. הוא מדבק עצמו להשם יזבורך, והוא דבק בהשם יזבורך ומנסה לעשות טוב. אף על פי שהוא רש עדיין, הוא עדיין עני שאינו מרגיש שום טעם. הוא מנסה וזה לא הולך. הוא מתפלל, דבר לקיר. הוא לומד, לא מבין כלום, לא נהנה, לא מבין על מה אתם מדברים בכלל. איפה כיף פה? מה אמור להיות פה נחמד? זה רק סבל. והבן אדם בכל זאת נכנס. למה? כי הוא מאמין שאם חזל הקדושים כותבים לנו שזה בסופו של דבר נחמד, ואם התורה הקדושה אומרת שזה לטוב לנו כל היום עם לחיוסינו כיום הזה, שזה חיים וזה טוב וזה הדבר הכי טוב שיש בעולם, אז הוא נותן אמון, ולמרות שהוא לא מבין את זה, הוא מתקדם פנימה, לזה מטיבין בסופו. כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. בסוף הוא יהיה עשיר גדול. בסוף יהיה לו את ההצלחה הגדולה, בסוף הוא כן ירגיש את הטעם עם כל העשירות של הטעמים, את כל העושר של הטעמים שיש. אבל יש לו עבודה בנקודה הזאת של להיכנס לדברים למרות שלא מרגישים אותם. הוא אומר, וזה עניין התקיעות. זה עניין תקיעת שופר. הוא אומר, כי החודש הזה של תחילת השנה, שבו האדם נכנס לעבודת השם, הוא מלא תאווה וחמדה. זה כמו שהסברנו מקודם באריכות, בהקדמה לקטע הזה, הוא מלא תאווה וחמדה. האדם מרגיש בשיא העשירות, בשיא העושר, הוא מקבל את המשכורת השנתית שלו, הוא עף. ולכן הוא מלא תאווה וחמדה. והוא זמן אסיפה, כמו האדם שבא ממסחרו ורואה כמה יש לו. האדם חוזר מהיריד, כן? ורואה את כל הכסף שנכנס, זה עושה לו תחושה נפלאה בלב. זה עושה לו תחושה אדירה. ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, דווקא בחודש הזה תתקעו בשופר, תיכנסו למצב של ימי דין, תרגישו את הרשות שלכם, תרגיש את הרש, תרגיש את העניות שלך, ואז אתה תגיע לעשירות הרבה הרבה יותר גדולה. כי אם לא, דווקא הטוב של האדם יכול לפעמים להפיל אותו ולרסק אותו. אם הוא לא יודע איך להתמודד עם הטוב, אם אין לו את הכלים להרגיש את הטוב. הכלי בו אנחנו מקבלים טובה, זה על ידי שאנחנו מתרוקנים מטוב. יש דווקא תרא בליקוטי מהר"ן על זה, זה כמרחם המנהגים, ככה זה נקרא, זה תרא זיין בליקוטי תניונה. צריך באמת לראות את כל התרא שם בפנים, כי זה תרא נפלא ממש, בלי קשר, אבל שם הוא דבר גם כן, רב צודק גם דבר על זה בכמה וכמה מקומות, שהדרך בה אתה מקבל משהו ומחזיק בו, זה שאתה יכול לתת לאחרים. זאת אומרת, כל זמן שהאדם מרגיש מלא, הוא לא יכול לקבל. כשהוא מרגיש מלא, אתה תיתן לו עוד, זה יישפך, ואז הוא יגיע למצב מסוכן מאוד, שנקרא ריבוי אור. יותר מדויק, כמו שרב צודק קורא לזה, ריבוי טובה. זאת אומרת, הוא אומר, אין דבר רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לא נותן דברים רעים. רק מה קורה? לפעמים מגיע שפע שהוא לא מותאם לבן אדם, ואז כמו שתיתן לתינוק קטן סטייק, הוא נחנק, אז זה לא רע. הבן אדם שנתן סטייק לתינוק התכוון לעשות לו טוב, מה שנקרא. הוא נתן לו גם דבר טוב, דבר נפלא, סטייק טעים, מה הבעיה? רק מה? היות ואין לילד, לתינוק, כלים להכיל את הטוב הזה, זה חונק אותו. כל הצרות שיש לנו נובעות מהמקום הזה. ריבוי טובה שלו במקומו. אז איך בן אדם יכול להתאים כלים לטוב שהוא מקבל? אם בן אדם רואה שיש לו איזה רע, יש לו איזה צרה, זאת אומרת, זה לא רע ולא צרה, זה ריבוי טוב שלא מדויק. זאת אומרת, אני צריך להגדיל את הכלים שלי כדי שאני אוכל להכיל את הטוב הזה. מה אני עושה? אז זה מה שרב נחמן מסביר, וגם רב צודק כותב את זה, להגדיל את הכלים שלך. להגדיל את הכלים שלך זה להרגיש אני. קח את כל מה שיש לך ותראה שזה כלום. ותראה שבעצם שום דבר לא שלי. וכמה שיש לך, תיתן את זה לאחרים. אם זה בכסף, אם זה בתורה, אם זה בחוכמה, אם זה באור אלוקי. כל דבר שקיבלת, תביא, תעביר, תעביר. אל תשמור לעצמך. תהיה במקום של חסד, של נתינה. כשאתה נמצא במקום של נתינה, אתה פותח כלים שאתה יכול לקבל אור הרבה יותר גדול. רבי עקיבא, שקיבל אורות גדולים מאוד ושפע גדול מאוד משמיים, מה הוא עשה עם זה? נתן את זה הלאה. תלמידי רבי עקיבא לא העבירו הלאה. לא, הם לא נהגו כבוד זה בזה. ברגע שהם לקחו כביכול את האור לעצמם ולא העבירו אותו הלאה, הם נחנקו מהאור הזה. איזה מוות הם מתו? ניסס אסקרו. מה זה אסקרו? חנק. למה נחנקו? כאילו קיבלו יותר מדי ולא יכלו להכיל אותו. רבי עקיבא תמיד נותן, תמיד מגיע למקום של נתינה לאחרים, ולכן כמה שהוא מגיע לפרדס ומגיע לדרגות הכי גבוהות, יש לו תמיד האפשרות להמשיך הלאה, יש לו תמיד האפשרות לקבל עוד ולהמשיך הלאה. ובראש השונה, שזה בעצם זמן שמצד הטבע, האדם נמצא בשיא המשכורת שלו, הוא האדם נמצא בשיא שלו, הוא קיבל עכשיו את כל הכסף. יש לך הכל? אתה מרגיש עשיר? אתה מרגיש מלא? תפרק, תיתן, תרגיש אני. תנסה להגיע למקום הזה של ההרגשה של העוני, למרגשה שאין לי. וכשאתה תהיה במקום הזה של ההרגשה שאין לך, אז אתה תוכל לקבל מתעשרת בסופה, אז אתה באמת תקבל הרבה הרבה יותר. זה מקום, זה גם בעבודה חיצונית, זאת אומרת, גם בתורה וגם בחסד וגם בכל דבר, להיות במקום שנותן, לא לשמור לעצמי, אלא להיות נותן לאחרים, וזה מגדיל את הכלים ונותן את האפשרות לקבל. תרוקן בשביל שאני אוכל לתת לך עוד. וגם מצא בתורה, אבל גם בתחושה הפנימית שלנו. כשאדם נמצא בתחושה, יש לי ואני הכל ויש לי הכל, אז הוא נמצא במצב מאוד מסוכן של ליפול לתוך הרצונות המבולבלים. תאווה וחמדה. ואם הבן אדם מודע לזה שלא, יש כל מה שיש לי זה רק מהקדוש ברוך הוא. מה שיש לי הוא בכלל לא שלי. הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה. וזה בעצם העבודה של הראש השני יום כיפור. התקיעות שמחרידות את הלב וגורמות לבן אדם לחשוב שאני לא... אני לא יודע אם יש לי את זה בכלל. מי אמר? מי אומר שאני אחיה מחר? מי אומר שנה הבאה זה ימשיך? מה אני יודע? והדבר הזה בעצמו גורם לבן אדם להרגיש רש, להרגיש אני, וזה גורם שבסופה, בסופו של דבר זה הכל יתברר באמת לטוב, והאדם יתאשר כמו שצריך. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, תיקעו כדי להרבב השטן, שלא יאמר שאתם משוקעים בתאווה. מה, השטן והכוח שלו בעצם לשלוט, איך הוא הרי בדרך כלל מבלבל אותנו, לא אנחנו מבלבלים אותו, כן? איך? על ידי תאוות, שאנחנו שוקעים בתאווה, ושוקעים בתאווה זה כמו שהאיש ביצר אמר פרשת עקב, זה לשכוח את הנותן. זה נקרא להיות משוקע בתאווה. לא שוכחים את הנותן, שוקע בתוך התאווה. לא רואה את הקדוש ברוך הוא שנמצא ונותן לי את זה. וברגע שאנחנו מגיעים למקום של, אני לא יודע אם יש לי משהו. יש נותן שנותן לי כל הזמן, אני זוכר את הנותן, זה יראה, זה מגיע ממקום של יראה, זה מקום של צמצום, זה מקום של התמקדות. זה לא המקום של התרחבות. זה בדיוק ההפך. התנועה של האדם בחודש הזה זה התרחבות, והאדם מצמצם את עצמו חזרה. ורק תקבלו תכף את חול עשר חודש בעירו, וזה האבוידה של ראש השונה. השם יעזור, שיהיה לנו שפע עצום, ובשפע הזה גם נצטרך לצמצם את עצמנו, בשביל שיתאשר בסופה בעזרת השם.